שלום וברכה, ערב טוב ומבורך. על פתיחתה של הפרשה, כבר בפסוק הראשון, נוגע רש"י בנקודה תמוהה. יש לכולם חומשים? מי שחסר לו, יש פה עוד חומשים. נוגע רש"י בנקודה תמוהה, אין לה דמיון כך נדמה לי, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. יש לנו הרבה אלה תולדות. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, אבל... אז לפעמים תולדות זה המעשים הטובים, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, לפעמים התולדות זה התולדות, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, כמו שכתוב כאן. לפעמים התולדות זה גלגולי הדברים שהתרחשו אצל התולדות, כמו יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, אבל הפסוק הזה הוא תמוה, הכפילות שלו תמוה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. היא תמוהה, קודם כל מצד שהיא משונה, כל הכפילות הזאת, מי צריך אותה? זה ברור שאם יצחק הוא בן אברהם, אז אברהם הוליד את יצחק. שנית, כל כך הרבה זמן אנחנו יודעים שאברהם הוליד את יצחק, מה חידשת עכשיו? כל הפרשות הקודמות עסקו באברהם הוליד את יצחק. הרי זה, איפה היית? כלומר, אין פה שום חידוש. ושלישית, המושג של אברהם הוליד את יצחק לא קשור בכלל לפרשה, אנחנו עוסקים עכשיו ביצחק. אנחנו לא עוסקים עכשיו באברהם. אנחנו עוסקים ביצחק והולכים לעסוק עכשיו ביעקב ועשיו וביחס של יצחק לעשיו, ביחס של יצחק ליעקב. אנחנו לא עוסקים באברהם, גמרנו, הרי וימות אברהם, כבר עסקנו בזה בסוף חיי שרה. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, וימות, ויגווע, שיבה טובה. מה אחרי מותו חוזרים ומזכירים את זה? הרחבתי את השאלה והיא שאלה פשוטה, שאלת הכפילות, רש"י נוגע בה מיד בתחילת הפרשה. אברהם הוליד את יצחק, אומר רש"י כך, לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק. כאילו רש"י אומר, החידוש הוא שלא אברהם הוליד את יצחק, אלא אברהם הוליד את יצחק. אבל רש"י עצמו מביא פירוש נוסף, וכשרש"י מביא דבר אחר, כולנו יודעים שהפירוש הוא קשה. כי אנחנו יודעים את זה שאברהם הוליד את יצחק. זה כבר נאמר לנו, שמך אברהם לא יאמר עוד שמך אברהם, אלא אברהם יהיה שמך זה בלך לך. ואחרי זה ראינו את זה בוירא, וראינו את זה בחיי שרה, מה החידוש? לכן אומר רש"י כך, דבר אחר על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק. לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. ליצני הדור היו אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. וזהו שכתוב כאן, יצחק בן אברהם היה שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק. זה רש"י מעניין מאוד. כאילו כתוב כך, ואלה תולדות יצחק שמוכח שהוא בן אברהם כלפי העולם, שהרי עדות יש בקלסתר פניו שאברהם הוליד את יצחק. כלומר, הכתוב הזה נכתב בעצם כדי למנוע את אותה לזות שפתיים של ליצני הדור. אז באמת יש שוני אין בשום מקום לזה אח ורע. יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אבל כאן יש את הסיפור של אבימלך. וכדי ללמד אותנו את היסוד של תשובה לליצני הדור, צריך את זה. דברי רש"י הם דברי הגמרא, דברי חז"ל בגמרא, גמרא בבבא מציעא, וזו ההצעה הראשונה שמופיעה בחז"ל לפתור את העניין. כמובן מחייב הרבה מאוד הבנה ממתי אנחנו כל כך מתרגשים מליצני הדור ומה תפקידם ומה, זו סוגיה, ומה זה ליצני הדור האלה בדיוק?
אבל הם ראו את הפרצוף של יצחק והם ראו, אז הליצנות הפסיקה, אז מה התורה צריכה לכתוב את זה?
הליצנות הפסיקה, יפה מאוד. את מה שדוב שואל, אם הליצנות הפסיקה, אז הם ראו את זה כבר. זאת אומרת שכשהתורה כתבה את זה, בשאלה שלך אנחנו רוצים להרוויח תשובה לשאלה נוספת. מה זה רלוונטי לי? אז היו ליצני הדור, נגמר, היה סיפור, נו, אז מה? אז היה איזה קשקוש שבלבלו במוח, אז צריך לדבר על זה. נגמר. אמרו, תמיד יש ליצנים. אז נגמר. ודוב אומר את זה בצורה אחרת, שהיא אותו דבר, אבל היא ממקום אחר אולי יותר טוב. הרי הם ראו שאברהם הוליד את יצחק, ושמע צריך לכתוב את זה. אני אומר את זה מהמקום שלי. התורה היא נצחית, מה זה בא להגיד לי? מה זה בא להגיד לי? שהיה סיפור היסטורי עם ליצני הדור? מה זה בא להגיד? מה אני מקבל מזה?
להפך, מה ההתייחסות לליצני
הדור? ומה ההתייחסות לליצני הדור? זו השאלה השנייה.
פרשה נפתחת.
כן, לתת להם את ה... זו שאלה חשובה מאוד. אלה דברי רש"י שבהם הוא פותח את הפרשה. יש מדרש, אנחנו רוצים לגעת בשלושה פירושים. יש מדרש, מדרש תנחומה במקום, שאומר דבר מאוד מעניין, אני מצטט אותו. יצחק מתעתר באברהם, ואברהם מתעתר ביצחק. לא באו להגיד לנו עכשיו משהו כדי למנוע, לא באו בשביל סיבה שלילית, הפוך. האתרה, אתרה זה כמו כתר, אתרה שיתרה לו אמו, האתרה של יצחק היא אברהם. זה מובן, זה בטבע. אבל האתרה של אברהם הייתה גם יצחק. כמו שיצחק נתעתר באברהם, אברהם נתעתר ביצחק. זה המדרש. יפה. גם אותו צריך להבין. הפירוש השלישי שאני רוצה להיכנס אליו הוא פירוש שצריך בשבילו קצת הקדמה. זה הפירוש שמובא בתורה אור וביסודות החסידות. מדברים בו הרבה מאוד בתורת החסידות. אברהם ויצחק מייצגים בתפיסת פנימיות התורה, כפי שהיא באה הרבה מאוד בעולם החסידות, בהרבה, אבל היא באה בכלל כל הזמן. אברהם ויצחק מייצגים את קו החסד ואת קו הגבורה. את החסד והאהבה, זו העבודה של אברהם, והיראה והגבורה זו העבודה של יצחק. בתורת החסידות מסבירים שלכל אחד מהמושגים האלה, יראה ואהבה, יש שני חלקים. יש יראה תתאה, אנחנו מיד נסביר את המושג הזה, ויש יראה אילאה. על פי ההקדמות האלה זה הסבר מאוד עמוק, המושג אברהם הוליד את יצחק ויצחק בן אברהם. נדבר עליו עוד רגע. יש יראת התאה ויש יראה אילאה. גם באהבה יש שני מושגים. כשאנחנו מדברים באהבת השם, יש אהבה זוטה, מקבילה לאהבת התאה, ויש אהבה רבה. אהבת עולם ואהבה רבה. ההבדל הוא, קודם כל נסביר את המושגים, אחרי זה נחזור לפסוק. ההבדל הוא מאוד יסודי. המדרגה התחתונה של יראה, תחתונה, כל חיינו צריך לעבוד על המדרגה הזאת. פירושה שאדם ירא שלא לעשות נגד רצון השם, מפני משהו חיצוני. המשהו החיצוני יכול להיות מאוד גבוה. אני אסביר. זה יכול להיות יראת העונש, ויכול להיות יראת העונש, הוא ירא מעונש על החטא. אבל זה יכול להיות גם מפני שהוא ירא מהדבר הלא טוב שהחטא יגרום לו. זה עדיין נקודה שהיא תתאה. מה פירוש תתאה? זה חיצוני. אני אסביר את היראה הילאה, אז תבינו למה אני מתכוון. יראה הילאה פירושה יראת הרוממות. אדם ירא, אדם בוש מרוממות ומגדולת השם יתברך. אין שום חשבון. הוא לא עוסק עכשיו לא בעונש, הוא גם לא מוטרד עכשיו מהדברים הלא טובים שהתרחשו בעולם. זה אגב המושג תתאה. העולם לא מעניין אותו. זו מדרגה מאוד 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 הילאה, עוד נדבר עליה עוד מעט. הוא ירא רק מדבר אחד. הוא ירא, בעצם הוא לא ירא מי, הוא ירא את. בלשון הזוהר, אגב המילה שבה רואים את המושג הזה של יראה הילאה היא המילה הראשונה של התורה בראשית. את בראשית לומד הזוהר בחילופי אותיות ירא בושת. יראה שאתה רואה את המלך ואתה לא ירא מכלום, אתה לא מפחד מהעונש ואתה לא מפחד ממה שיגרם, אתה לא ירא מכלום, אתה פשוט נמס בוש בפני הרוממות הזאת. מכירים את התחושה הזאת? אין כאן שום דבר חיצוני שגורם ליראה, אלא עצם יראת הרוממות. זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אז יראת התאה היא היראה שאתה לא קונה אוטו בלי בלמים. אתה ירא ממה שיכול לקרות. זו היראה הכי פשוטה. היא מתחילה ביראת עונש הכי קטנה, והיא מתקדמת לכל יראה שעדיין מתייחסת למציאות כמה שגורם לי ליראה. ביראה הילאה אין מציאות. המציאות כבר מזמן לא מעניינת אותי. זה השגות שקשה לתפוס אותן. אין מציאות. מה שאני ירא זה אני ירא יראת הרוממות, אני ירא את האין סוף, אני ירא, אני בוש. על אותו משקל גם באהבה יש שתי רמות של אהבה. יש אהבה שהיא אהבת עולם, או אהבת התאה. ההגדרה שלה היא המדרגה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ומקיים את רצונו, אני מגדיר את ההגדרה הלא יפה בהתחלה, מפני שטוב לי כך. אבל לא להבין את זה לא נכון. זה לא רק במדרגה נמוכה, זה גם במדרגה מאוד מאוד גבוהה. או כי טוב לי כך בגשמיות. או כי טוב לי כך, כי ככה אני מגיע לתכלית של רוחניות, אבל טוב לי להיות רוחני. טוב, אני עדיין מופיע. אני הנושא. אני אוהב מפני שאני רוצה, אני שואף, אני רוצה רוחניות, אבל אני. יש אהבה שהיא נקראת אהבה רבה. המושג הזה הוא אהבה שהולכת ומתרבה, והרעיון שלה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא מקיים את רצונו, ההגדרה היא שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, לא בשביל שום טובה שתבוא לי בכלל. אלא הוא, מספרים על בעל התניה, שעצם הצדק מספר, שראו אותו פעם נופל על הרצפה, ויותר מפעם, סגור לגמרי. ואומר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לא את הגן עדן שלך ולא את העולם הבא שלך. אני רוצה אותך. לא רוצה, קח את זה, אני לא צריך את הדברים האלה עכשיו. אותך אני רוצה. אותך לבד. אז יראת התאה, כשחושבים אגב בכלל בחיים, בכל מושג אנחנו נעים על שני הדברים האלה. אברהם הוא מידת האהבה. יצחק הוא מידת היראה. בתורת החסידות לומדים כך. הרי מעשה אבות סימן לבנים. והפירוש העמוק של מעשה אבות סימן לבנים אומר שהאבות נותנים כוח. זה לא מעשה, מה שהיה, אלא הם נותנים את הכוח לבנים. עבודת השם אמיתית חייבת להופיע בשני הקווים האלה, גם באהבה וגם ביראה. היא לא יכולה להופיע בקו אחד, כי אז זה לא עבודת השם, אני פשוט טיפוס שאוהב, או אני טיפוס שירא. המבחן הוא דרך אגב תמיד בהפוך, את אברהם בוחנים ביראה. העקדה היא לוודא שהאוהב הוא ירא. ירא אלוקים מטה. רק אם אני עובד בשני הקווים, מוכח שזה לא כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי אני אוהב. אלא מה שעשיתי עד עכשיו, איך אומרים חז"ל במדרש? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אברהם, בבקשה ממך, עמוד לי בניסיון הזה, האחרון, בעקדה, שלא יאמרו הניסיונות הקודמים אין בהם ממש. זה מדרש מדהים. מה יאמרו, מה זה אין בהם ממש? גרש את, מה זה אין בהם ממש? ויהי רעב בארץ, מה זה אין בהם ממש? מה אין בהם ממש? בכל הניסיונות הקודמים עוד הופיעה הנקודה של התובנה, שלך. עכשיו, אתה בכלל לא אמור, רק היראה צריכה להביא את זה, אתה בכלל לא מופיע פה. ואז יראו שגם בניסיונות הקודמים, זה לא כי זה טוב וזה מסתדר, רק אצלך זה עוצמתי, אלא זה רק הקודש ברוך הוא. עמוד לי בניסיון זה שלא יאמרו הניסיונות האחרים אין בהם ממש. התורה מלמדת, כך מוסבר בתורת החסידות, שתי פעמים אברהם ושתי פעמים יצחק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. הסדר הוא שמתחילים את החיים ביראה, תתאה. אחרי יראה, תתאה, אפשר להגיע לאהבה. יצחק בן אברהם. זה סדר החיים. אז אחרי שמתחילים מיראה ומגיעים לאהבת התאה, אז מגיעה המדרגה של אהבה רבה. והיא מביאה ליראה עילה. זה דבר מאוד מאוד עמוק. אני אסביר אותו בשנייה. אני סיפרתי פעם, אני סיפרתי ואני אזכיר אותו. הרב רמר, זכר צדיק לברכה, היה רם שלי בכיתה ט'. אני חושב שסיפרתי את הסיפור הזה. גם שלך. אני זוכר את השיעור הראשון במסילת ישרים. שיעור ראשון, אני חושב שזה היה ביום הראשון או ביום השני. הוא לקח גיר וכתב על הלוח, פעם היה לוח והיה גיר. זה, אני רואה אתכם על פרה-היסטוריה. גם הוא היה רם שנה ראשונה. אז הוא ככה התלהב, וזה היה שיעור, אני זוכר אותו כמו עכשיו. והוא כתב את המילה, למדנו מסילת ישרים, והגענו למושג יראה. ודיברנו על יראה ואהבה. הוא לא דיבר על יראה ותתאה, זה יראה ואהבה, פשוט התחלה. אז הוא כתב את המילה יראה, ככה באותיות גדולות. ומתחתיה הוא כתב את המילה אות מתחת לאות, אהבה. ארבע אותיות, הוא שם אות מתחת לאות. ואז הוא לקח את הגיר וחצה את המילה. הבנתם מה יצא? יצא יר א, האלף ה' של אהבה, ואהבה. אנחנו הסתכלנו, התפעלנו, והוא ככה הסתובב בכיתה, היינו מעט חבר'ה, והוא נעמד לידי. ואז הרמתי את הראש, אני זוכר, אני חושב שזו הייתה שאלה ראשונה ששאלתי, ושאלתי אותו, ואם זה יהיה ההפך? אם יהיה קודם אהבה ואחרי זה יראה? אז הוא ליטף אותי ככה. ואמר לי, בני, אם זה יהיה ההפך, לא יצא לך כלום. אם זה יהיה ההפך, כלום. הוא עשה לי ככה כמה פעמים. זה לא כל כך גדול. אם זה יהיה ההפך, לא יצא לך כלום. אתם יודעים מה הפעולה הראשונה שעושה רבקה כשהיא רואה את יצחק, רואה אותה? היא נופלת מעל הגמל, מכסה את עצמה בצעיף, ומביאה לקשר את היראה. אתם יודעים למה השידוך הזה הצליח? כי היראה קדמה לאהבה. היראה האחריות. היראה הבסיסית. זה דבר מופלא. בשכל, כל אחד מבין שיראה קודמת לאהבה, בכל דבר. כל ילד שקונה טוסטוס, גם אם הוא משוגע, הוא לא יעיז לקנות טוסטוס בלי בלמים. גם אם הוא משוגע לגמרי. היראה היא טבעית, הוא מבין שהוא חייב להקדים אותה. הסיפור של רבקה ויצחק זה דבר מדהים, כי זה בעצם הסיפור של השידוך הראשון. הוא כל כך אדיר, הוא כל כך מופלא. היא נופלת מעל הגמל, היא מרכינה את עצמה, בכל סרט הוליוודי, זה היה אותה תפאורה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, זה היה אותה תפאורה, אבל הכל היה נגמר לגמרי אחרת, להבדיל בין הקודש לבין התמה שבתמי. פשוט זה כל כך חומרי ההשראה שאנחנו חיים בהם, אז צריך לחשוב על זה רגע. זה ממש תפאורה יפה. הנסיכה מגיעה על הגמלים, לא? שקיעה. נכון? סנסט, לפנות ערב. גרייט. גורג'ס. האביר יוצא לסוח בשדה. נכון? זה ה... אין. מאיפה הם ידעו לעשות את זה? מדהים. מדהים. נכון? הוא נושא את עיניו. הוא הולך לקראת. הסרט זה היה ממשיך, ואז הוא מגיע, קד קידה, נותן יד, לוקח אותה באנגז'ה לאוהל, ושבועיים אחר כך הם התגרשו. לא, זה לא הופיע בזה. אתם יודעים איך זה ממשיך? היא רוכבת. אבל היא לא מרשה לעצמה לרכב כשהיא רואה אותו, כי לרכב זה גאווה. אז היא מרכינה את עצמה. ואז הוא נושא את עיניו ומסתכל. הדבר הראשון שהיא עושה, זה היא לוקחת את הצעיף ומכסה. יבוא הזמן להסתכל. בוא לא נהרוס את זה עכשיו. עכשיו יראה. זה הסיפור היחיד בעולם, שבו לא כתוב ויוהב יצחק את רבקה, והתחתנו. אלא ויביאה יצחק האוהלה, והנה היא שרה אמו. אתם יודעים מה זה יראה? ענן קשור על האוהל. יצחק יודע איך נראה ענן קשור. הוא ראה כבר ענן קשור פעם. רק הוא יודע איך נראה ענן קשור. אליעזר שהביא אותה, וישמעאל שהיה בבאר לחי רועי, לא ראו גם אז את הענן הקשור. אליעזר הוא גדול העולם, אבל ענן קשור הוא לא ראה. אתם יודעים מה זה ענן קשור? ענן קשור זה שהאוהל פה, כמו המזבח שם, הוא המקדש של מטה, הוא קשור ללמעלה. והנר דלוק. ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ואז ויהאביה. אבל יהאביה הפך להיות לתהליך שמתרחש מכוח מוסד הנישואין. ולא לעובדה שהביאה למערכת. זה דבר מדהים, זה צריך לחשוב על זה. הרי כל אחד בעולם יודע שזה הדבר הכי חשוב בעולם, הבית הזה. כל אחד יודע שזה המקדש שלו. אבל גם כל אחד יודע שהיצרים שלנו הם כאלה שטוסטוס אני מקדים יראה לאהבה. אבל מה לעשות שבזה אני מקדים אהבה ליראה? אהבה מדומיינת. יצחק בן אברהם. כך לומדת תורת החסידות. קודם כל צריכה להופיע יראה. אבני, אם תכתוב הפוך, לא יצא לך כלום. כלום לא יצא. ככה המילים היו. איך הוא ידע להגיד את זה לי? לא יודע. כלום! בלה בלה, רעיונות, קשקושים. יצחק בן אברהם. ואז יכול אדם אולי, אולי, אולי שיגיע בשלב מסוים כבר למדרגה אחרת לגמרי. כל אחד מאיתנו יש בו את זה ככה בהבלחות. הצדיקים הגמורים הם הצדיקים שכבר האהבה שלהם היא לא אהבה שיש בה טעם, שתלויה, תטעה. אלא היא כבר לא רוצה את הגן עדן שלך, לא צריך את העולם הבא שלך, אותך. שם האהבה, אברהם, אהבה הילאה, היא תוליד את המושג הגבוה ביותר שנקרא יראה הילאה. אתם מכירים את המשנה באבות המפורסמת? אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה. מכירים? משנה ידועה. אם אין קמח, לא, זה הולך אחרת. אם אין תורה, אין קמח. אם אין קמח, אין תורה. אז האמת היא שזו משנה שאני לא רוצה לקחת אליה זמן. כל משפט צריך להבין. זה, שמו את זה מעל הלוח בפלקטים מכיתה א', ככה כמה קטעים שם, נכון? אין קמח, אין תורה, זה יפה. אבל האמת היא שזו סתירה פנימית. אם אין יראה, אין חוכמה, פירושו, שמה קודם למה? היראה. לחוכמה. ואם אין חוכמה, אין יראה, אז מה קודם למה? החוכמה ליראה. מסבירים המפרשים, היראה התתאה קודמת לחוכמה התתאה. כל כך יפה. אם אתה הולך להיכנס לשיעור, אם אתה הולך להיכנס לחומש, אם אתה הולך לפתוח שולחן ערוך, אם אתה הולך לפתוח פסקה, ואין לך את היראה הבסיסית, אין חוכמה. חבל הזמן, תסגור. ואז, רק מתוך החוכמה שתעלה ותעלה ותעלה, אז תוכל להגיע ליראה אחרת לגמרי, ליראה הילאה. אם אין יראה תתאה, אין חוכמה. אם אין חוכמה שהולכת ועולה, אין יראה הילאה. מבינים את המשנה? זה משנה מדהימה. והאמת היא שכך כל המשנה שם. לא ניכנס. אז בתורת החסידות, ההסבר, אני חוזר להתחלה, לפסוק הוא, יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אז שלושה הסברים. נסכם שלושה פירושים. הפירוש הראשון של הגמרא, שרש"י מביא אותו, שליצני הדור היו אומרים, נו, מאבימלך נתעברה שרה. צער הקודש ברוך הוא קלסתר פניו של אברהם ביצחק, ועכשיו יש עדות. יצחק בן אברהם, שהרי עדות יש, שכולם רואים שאברהם הוליד את יצחק. פירוש המדרש הוא שמה, שאברהם נתעתר ביצחק, ויצחק נתעתר באברהם. והפירוש, לפי תורת החסידות של התפיסה, זה שמדובר פה עכשיו בעצם בעניין העבודה של האדם בעולם. מעשה אבות סימן לבנים, והסיפור של אברהם הוליד את יצחק, ויצחק בן אברהם, בא בעצם להגיד לך את סדר עבודת החיים. נתינת הכוח לצורת החיים הנכונה. כי עבודת השם חייבת לבוא מאברהם ויצחק ביחד. איך? על פי איזה סדר? יצחק בן אברהם, אברהם יוליד, אברהם אילה יוליד יצחק. יפה. אתם יודעים, כשמופיעים כמה פירושים למשהו, אז כולם דברי אלוקים חיים, וצריך להבין אותם לעומק ולענות לשאלות ששאלנו מקודם, ונדמה שמכולם ביחד יוצא פה דבר שהוא פלאי, ואולי מכניס אותנו גם לפרשה מרקעים, כי השאלה הראשונה שלנו הייתה, לכאורה, אזכורו של אברהם פה, מבחינת הפשט, לא קשור כבר לפרשה, די, מיצינו את העניינים עם אברהם בפרשות של מנוח, לא מלך לך, מסוף נוח. בסוף נוח פגשנו את אברהם והיינו איתו בנוח, לך לך וירח, היי שרה, תולדות זה כבר יצחק לגמרי. השאלה ששאלנו הייתה שאלה מאוד נכונה. לכאורה, דוב, אתה שאלת את זה בצורה אחת של, של מה, מה נותן לי, מה נתן לי ליצני הדור, הם הרי ראו, למה צריך שהתורה תגיד את זה? או כמו שניסחנו את זה אחרת, מה אנחנו בכלל צריכים את ההתייחסות בכלל ליצני הדור? אמרו ליצני הדור, לא אמרו, מה? נדמה שיש כאן, יש כאן יסוד מאוד מאוד גדול. גם לפי הפירוש של הגמרא וגם לפי הפירוש של המדרש, הפסוק בא לתאר פה משהו שהיה מחוץ לטבע, למעלה מהטבע. ליצני הדור הם לא אנשים טיפשים בכלל. התורה לא מדברת איתנו על היסטוריה של ליצני אותו הדור. ליצני הדור מסתובבים פה גם עכשיו. וצריך להבין טוב את הסוגיה. על פי טבע, אברהם לא יכול להוליד את יצחק. הרי זה היה כל הסיפור בפרשת לך לך. הבת 90 שנה של תלד, נכון? והוא הבן 100 שנה, אדוני זקן, ותצחק שרה בקרבה. האמת שלא רק על פי הטבע הביולוגי, אברהם לא יכול להוליד את יצחק. זה עוד איכשהו מסתדר, אני יודע מה, היו זקנים בחצי דור לפני, ואברהם עצמו אחרי זה בפרשת חיי שרה, יוליד את בני כתורה. אבל אתם זוכרים? אנחנו למדנו את זה כבר מפרשת לך לך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, לצאת החוצה. אתם זוכרים? לספור את הכוכבים, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. זוכרים את הסיפור הזה? אז רש"י שואל שם שאלה מאוד נכונה, למה הוא אמר לו, ויוצא אותו החוצה? הוא לא יכול להגיד לו לספור את הכוכבים מהחלון, או לא להוציא אותו החוצה. רש"י אומר דבר גדול מאוד, אמר לו, צא מהצטגנינות שלך. כלומר, לא רק על פי הטבע הביולוגי, אלא גם על פי הטבע האסטרונומי. הטבע, במובן הכי גדול שלו, לא ראה את אברהם מוליד. אברהם חזה בחוכמת הכוכבים שלו שהוא אינו מוליד. והקדוש ברוך הוא מוציא אותו החוצה. אברהם אגב, מי שמתבונן שם בפסוקים, אני לא אכנס עכשיו לאיך להבין אותם, אבל אברהם על פי הפסוקים שם לא אומר ריבונו של עולם תן לי זרע. הוא לא מבקש את הבקשה הזו. הוא לגמרי הפוך, הוא רק אומר, לי לא נתת זרע, והנה ואין ביתי יורש אותי. הוא אומר, השם אלוקים מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. הוא מבקש בעצם שדמשק יהיה היורש, דמשק אליעזר ולא מישהו אחר. בפרקי דרב לייזר אמרנו פעם, הכוונה היא ולא לוט. שהרי ניצל עכשיו ממלחמת ארבעת המלכים את החמישה. לא ניכנס, אבל הוא לא מבקש זרע. ואכן הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, שמעתי לדבריך. אלא הוא אומר לו, בניגוד למה שאתה חושב, לא יירשך זה. כי אם אשר יצא ממאיך, ויוצא אותו החוצה. זאת אומרת, אברהם לא ביקש את זה. הוא התפלל תמיד, אבל הוא הבין שמערכת הטבע הנגלית כאן, והכי מופלאה שאברהם יכול להגיע אליה, סוגרת את העניין. המושג מאבימלך נתעברה שרה, הוא לא בדיחה צינית, הוא לא פטפוט. אתם יודעים מה זה ליצני הדור? ליצני הדור זה תפיסת עולם שאומרת את הדבר הבא. יכול להיות שאברהם יכול להוליד הרבה רעיונות רוחניים. יכול לא חולקים. יכול להיות שאברהם, הרי הוא גר ימים רבים בארץ פלישתים, בארצו של אבימלך. יכול להיות שלאברהם יש באמת הרבה תפקיד רוחני בעולם. ליצני הדור הם לא טיפשים בכלל, בכלל, בכלל. כשלומדים ככה זה לא רציני וזה לא נצחי וזה לא אלינו. אבל בסופו של דבר, בואו נהיה ריאליים. בסופו של דבר גשמיות חייבת להיות תלויה באבימלך. בשר, בראש המדינה, בגשמיות. לאברהם אין כוח להוליד מציאות גשמית מנוגדת לטבע. יש לצדיק כוח, תעזבו צדיק, יש לך כוח לשנות דברים, יש לך כוח לתקן דברים בעולם, הכל במסגרת הרוחניות, זה מצוין, זה יפה מאוד, אתה תשפר את מערכת הרוחניות שלך, אני מאוד מעריך את זה. כל הכבוד, באמת. אבל לא שבאמת משהו ישתנה בטבע. גם האופי שלך לא ישתנה בטבע. בוא נצטמצם במה שאתה מסוגל לעשות. אתם לא מכירים את ליצני הדור? ליצני הדור אומרים, הגשמיות, הכוח המציאותי, זה כבר בא מאבימלך. אתה נמצא פה בארץ פלישתים. אתה מוסיף המון דברים רוחניים, אתה יכול להוליד רעיונות. אתה לא יכול לעשות מהפכה. זה דבר אדיר. כשהקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של יצחק, והוא צר בתוכו קלסתר פניו של אברהם, הוא ביקש לקבוע שהכוח של הנשמה של אברהם, שכוח עבודת השם של אברהם, שהכוח הרוחני של אברהם מוליד את יצחק. עוד לא במושגים של אהבה ויראה שדיברנו באברהם ויצחק. בעצם זה הסיפור של האבות שלנו. כשבא המלאך להילחם ביעקב בלילה, אז בעצם המסר הוא אחד. אתה יכול הרבה דברים. אבל יש מלאך, יש דברים בטבע שהם גזורים. לא מכירים את התפיסה הזאת? איך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה? אל יעבור במחשבתך הדבר זה שאומרים רוב אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, יש לו ביטויים מאוד קשים שם, שאדם נולד חכם או נולד שחל, נולד כך או נולד כך, נולד בעל מידה כזאת או נולד בעל מידה כזאת, אין הדבר כן, וכל יסוד התשובה הוא ההפך מזה, וכל המלחמה, דיברנו על זה רק לפני שבועיים, של אברהם בעבודה זרה, למדנו את פרק א' של הלכות עבודה זרה, בחתונה שלך, כל המלחמה של אברהם בעולם היא לגלות שאם אין עוד מלבדו פירושו שהכל הפיך, שאברהם יכול להוליד גשמיות. לא שאברהם יש לו רעיונות מדהימים, אבל גשמיות לא יכולה להשתנות. אם מערכת הכוכבים קבעה, מול זה, זה לא ילך. זה דבר מדהים. זה הגמרא. זה הפתיחה של רש"י את פרשת תולדות. אברהם הוליד. וליצני הדור, כל דור, בכל אחד מאיתנו יש איזה רבע משרה, שליש משרה, שמינית משרה, משרה חלקית ליצן דור. והליצן דור הזה מדבר. וליצן הדור הזה אומר, באמת הרעיונות יפים. זה טוב, זה מצוין לדבר תורה, זה מצוין לצ'ונט, אבל החיים הגשמיים מנצחים. יש דברים, אה? כן, כן. החיים הגשמיים מנצחים, אין ברירה, אין ברירה. יש חיים, עזוב, זה לא... בחיוך, בחצי שנייה, דיברתי מקודם על המשנה שלי, אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין יראה. אז זה סתם, זה ממש לרגע אחד, זה מילתא דבדיחותא. פעם הזמינו אותי לאיזה כינוס קטן של כמה יהודים, אנשי עסקים מאוד גדולים. והם ביקשו לדבר כמה דברים, ואני הבנתי גם שהם רוצים להוביל משם איזה פעילות מאוד חשובה של חסד לאיזשהו עניין. טוב, מאוד שמחתי, זה ככה, התרגשתי מזה, ויושבים באיזשהו משרד, ומתחילים ככה מאוד יפה, ומבקשים להתחיל בדבר תורה. התחלתי בדבר תורה, אמרתי כמה מילים, דיברנו, ואחרי זה מתחילים לדבר, אני לא שם בכלל, כולם בביזנס שלהם, מה זה, חבל על הזמן, שעה, שעה וחצי, ואני כבר רוצה, אני מבין שהכל צחוקים. מסיימים, אומרים, נו, אולי דבר תורה לסיום. אז אמרתי, עכשיו יש לי דבר תורה על משנה, כי מקודם דיברתי בפרשת שבוע, עכשיו יש לי משנה. כתוב, אמרתי, אם אין תורה, אין קמח, אם אין קמח, אין תורה. אף לא הבנתי את הסדר. עכשיו אני מבין. קצת תורה בהתחלה, קצת תורה בסוף, באמצע קמח, 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 קמח. עכשיו אני מבין את זה. התפיסה היא שיש קמח, יש מציאות, וזה טוב דבר תורה בהתחלה, זה מצוין. דבר תורה בהתחלה ודבר תורה בסוף נותן אווירה. זה נותן אטמוספירה. אנחנו גם נשלם לך נסיעות אם צריך. זה מוסיף ל... יש הטבות מס. זה מוסיף לאווירה הטובה. היינו במשהו חיובי. זה לא מה שאברהם ויצחק באו לגלות בעולם. התורה באה לגלות שאברהם הוליד את יצחק, ושליצני הדור אומרים, תעזבו, אבי מלך מוליד. מאבי מלך נתעברה. זה מה שהתחלתי להגיד על המלאך. אתם יודעים מה המסקנה של הסיפור עם המלאך? מסקנה אחת. שזה מאוד מעניין שהמלאך חושב איקס. בסוף הלילה מתברר שיעקב מנצח את המלאך. זו נקודה מאוד מהותית. ואם אתה לא מבין את זה, לא הבנת הלכות תשובה. אם אתה לא מבין את זה, לא השתחררת מהעבודה זרה שאברהם רצה להוציא מהעולם. אם אתה לא מבין את זה, אתה עדיין משועבד לאבי מלך. אברהם הוליד. גם המדרש נוגע בנקודה מדהימה מבחינת הטבע. הטבע הוא שהבנים מתעטרים באבותיהם. אבל מה לעשות? אנחנו כבר בדור אחר. אתם לא מכירים את הביטוי הזה? זה לא הימים של פעם. זה לא דור שהיה. תשמע, אתה יודע מה עברו ההורים שלי? זה לא הדור שלנו. בא המדרש ואומר, אברהם נתעטר ביצחק, ויצחק נתעטר באברהם. זה דבר פלא פלאות. אם מקודם דיברנו בגשמיות, עכשיו אנחנו מדברים ברוחניות. המדרש לוקח את זה למקום הזה. זה שהתפיסה היא שראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם, זה נכון. אבל אתה, הבן, יכול להוביל אל השלב הבא בגאולה שהאבא לא יכול היה להביא. אברהם נתעטר ביצחק, ויצחק נתעטר באברהם, וכשם שיצחק נתעטר באברהם, יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. גם בזה תפיסת העולם אומרת, מה לעשות? אנחנו חיים את המציאות. במציאות של היום אי אפשר להיות במקום שהיינו לפני... זה מציאות אחרת, זה מדיה אחרת, אתם לא מכירים? זה עולם אחר, זה לא אותו סיפור, זה נגד הטבע מה שאתה אומר. זה מילים יפות, זה נגד הטבע. אנחנו לא במציאות שהיינו. פעם יכולנו לא לדבר לשון, אבל אתה נמצא במציאות אחרת. פעם יכולנו לא, אתה לא במציאות הזאת. זה המדרש. ועכשיו באים שלושת הפירושים ביחד. הגמרא והמדרש באים בעצם לגלות את ההיפוך של הטבע. לא רק כמו שאמרנו בתולדות רוחניות, אלא בתולדות גשמיות, במושג של מול אבימלך, ובמושג של המדרש, בהבנה שאין שום דבר שיכול לשלוט בבני אברהם ויצחק ויעקב. זו סוגיה מאוד גדולה. יש ביטויים שמופיעים בכמה מקומות, יכולים הגויים לשעבד את גופנו, אבל הם לא יכולים לשעבד את נשמותינו. והתפיסה הזו שאתה באמת מאמין בה, שאתה באמת מאמין בה, היא התפיסה, אגב, של כל המושג של זקן בא בימים, שדיברנו עליה השבוע. המושג של זקן בא בימים. חז"ל שואלים, מה זה זקן בא בימים? והם אומרים שזקן זה זה שקנה חוכמה. מה זה בא בימים? אתם יודעים מה זה בא בימים? זה דבר פלא פלאות. בעולם שלנו, הזכרתי את זה אתמול בלילה, בעולם שלנו בדרך כלל, הימים באים בי. לא אני בא בהם. זקן זה מושג גדול מאוד, זה אדם שזקן זה זה שקנה חוכמה. בא בימים מתייחס אל הימים. כלומר, הזקנה מתייחסת בעצם למשהו שאתה קולט. לשלמות נפשית, להשלמה של, להשלמת הנשמה שלך. בא בימים מתייחס לימים. אתם יודעים מה זה ימים? ימים זה גשמיות. אבל זה בעיקר ההשתנות של הגשמיות. אתם יודעים במה עוסקת פרשת חיי שרה? היא עוסקת במושג של זקן בא בימים הכי יפה שיש. מדובר שם בזקנים. בן כמה אליעזר? הוא בערך בן גילו של אברהם. הוא בא הרי עם אברהם מאור כסדים. בן 100 אברהם הוליד את יצחק. הוא הבן של נמרוד. חשבתם על אברהם, שרה, אליעזר? איך באמת חיי שרה, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה? איך אפשר לחיות בעולם שהכל מתהפך, שהאידיאולוגיות מתהפכות, שהאופנות מתהפכות, ולהישאר זקן ובא בימים? זה ביטוי מדהים, בא בימים. בא בימים זה מישהו שמתעסק במציאות, הוא חי בימים. לפעמים הזקן כבר לא מתעניין במה שקורה בימים. לפעמים זה מזקנה של גיל, לפעמים זה מזקנה, הרי זקני ישראל זה גם חכמים. לפעמים הוא זקן מכדי להתעסק בחדשות האחרונות, זה לא מעניין, זה חולף. אבל יש זקנים באים בימים. יש זקן שהוא זקן, אבל הוא... לא רק שהמציאות לא קובעת את חייו, והוא לא נותן למציאות לקבוע, אלא שהוא קובע את המציאות. אתם תופסים את המושג הזה? זה מושג אדיר. הוא בא בימים. יש שלושה שנקראים זקן בא בימים. אברהם, דוד בהפטרה, ויהושע בן נון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה זקנת, באת בימים. ויהושע זקן בא בימים. הוא גומר את המלחמות בארץ ישראל, ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זקנת, באת בימים. אז תנחיל את ישראל את הנחלות. מה זה קשור? זקנת, בא בימים, אז לך פנסיה. זקנת, באת בימים, אז לך לישון קצת. תנוח. אתה זקן, זאת אומרת, אתה חי את העליונים שיורדים הנה, ואתה, הימים לא עשו בך כלום, איך זה נתפס בכלל? בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7, אבל יש שינויים, בת 20, בת... מה? החדשות האחרונות לא עשו בכלום? אז לפעמים התשובה היא לא, היא הצליחה לעצור את הסחף. ולפעמים בבודדי עולם התשובה היא, היא באה בימים. היא יצרה את המציאות של הימים. זה מושג אדיר. יש תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אברהם מוליד מציאות גשמית שונה בעולם. יש לאברהם כוח אל מול תפיסת ליצני הדור שאין אפשרות לבוא בימים, שהימים חזקים מאיתנו. יש אפשרות לבוא בימים. ולכן האבות מתעטרים בבנים. אצלנו כתוב במשלי עטרת זקנים בני בנים. ותפארת בנים אבותם. האבות מתעטרים בבנים מפני שכיוון שהכל אמור לבוא בימים, אתה אמור לייצר את החדשות, אתה אמור לייצר בעולם גאולה, אתה אמור לשחרר את העולם מהתפיסה שאברהם לא מוליד. שיש מציאות לא מולידה. אתם מבינים למה כל האימהות שלנו היו עקרות? כי על פי טבע זה לא אמור להתרחש. כדי שיתרחש צריך א', אמונה אדירה, זה פירוש ראשון ושני, ב', עבודה מופלאה. זה הפירוש של תורת החסידות ליצחק בן אברהם, יראה שמולידה אהבה, ואז אהבה אילאה שמולידה יראה אילאה. הדרך להגיע לזה היא עבודה ברורה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. השעה מאוחרת, אבל כל הפרשה, כשחושבים עליה טוב, מוסבת על היסוד הזה. יגיע כבר בראשון של הפרשה, אני אקח רק דוגמה אחת ובה יעמוד, יגיע כבר בראשון של הפרשה, יצחק לארץ גרר, ירצה לרדת למצרים, כי יש רעב בארץ. ירצה לרדת למצרים, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, לא, שכון בארץ. אתה עולה תמימה. למה הוא רוצה לרדת למצרים? אני יודע שיש רעב, אבל למה הוא רוצה לרדת למצרים? אצל אברהם אבינו, המציאות שהוא היה צריך לרדת למצרים, חז"ל אומרים שהייתה אנוס על פי הדיבור. הרי הוא מגיע לארץ כנען, לפי חז"ל רוצים להרוג אותו, כי כשהוא מגיע ופתאום יש רעב בארץ והוא בא עם האמונה שלו באל אחד, אומרים שהוא גרם לכל הרעב. אצל יצחק זה כבר לא אותו סיפור. מה שיעקב ירד מהארץ זה כי עשיו רודף אחריו. אבל למה יצחק חושב לרדת? מוסבר במפרשים דבר מדהים. נכון, ההסבר הפשוט הוא כי יש רעב. כתוב על אלימלך שירדו ברעב ובזה הם חטאו. למה יצחק חושב לרדת? על פי הרמב"ן אברהם חטא בירידה, אז למה יצחק רוצה לרדת גם? למה הוא לא מתקן את זה? יצחק רוצה לרדת כי הוא מבין שאם עכשיו יש רעב, אז התפקיד שלו הוא לקרוא את המציאות, לבוא בימים וללכת עכשיו לגלות את שם השם, כמו אבא, במקומות אחרים. אם עכשיו יש פה רעב בארץ כנען, אז הדרך עכשיו לגלות את השם תהיה במקום אחר, לכן הולכים למצרים. ואז בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, זה פלא פלאות, זה היה אברהם. ההשפעה של אברהם בעולם היא לצאת החוצה ולהשפיע. ויש השפעה של יצחק. ההשפעה של יצחק בעולם היא שכון בארץ. רש"י מסביר שכון בארץ, את השכינה תשכין מהשכונה, זה הפירוש שכון. את השכינה תשכין מהשכונה שתבנה פה. לא כי המהלך של אברהם לא נכון, כי המהלך של אברהם הוא חסד, ולכן הוא מתפשט החוצה. והמהלך שלך הוא בא בימים של יראה. בסופו של דבר יבואו אבימלך ופיחול, ויגלו את העוצמה של ההכרה בשם השם, לא מתוך יציאה של אברהם, אלא מתוך ההתכנסות של יצחק. השם עמך. ויבואו אליו מופלאים, כי בכל מקום שהוא נמצא, הם רואים ברכת השם בעולם, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בארץ ההיא מהשערים. כל הפרשה כולה, כשהיא מדברת על יצחק, מדברת על תפיסה הכי הפוכה בעולם מאברהם. אברהם הולך בעולם. יצחק עושה דבר אחד. הוא נמצא במקום, היום היו קוראים לו חופר. כל היום חופר. חפרן. הוא חופר בארות, הוא חופר בעשיו, הוא חופר. הוא באיש הזה עם הציד בפיו, חופר פנימה. כי הוא ממנו יכול להוציא משהו. אברהם נתעתר ביצחק. כי כדי לבוא בימים ולהביא למציאות של גאולה, חייבות לבוא בשלמות כל התנועות האלה. אם זה יבוא רק בתנועה של אברהם, לא יצא כלום. אם זה יבוא רק בתנועה של יצחק, לא יצא כלום. והפסוק שבא ללמד איך לאברהם ויצחק ובניהם יש את הכוח להילחם בליצני הדור, שאומרים מצד אחד, אין לאברהם כוח לשנות גשמיות, ומצד שני אומרים, יצחק הוא לא סיבה שאברהם יתעתר, פעם היה אחרת. את המלחמה בזה, נעשית על ידי שלומדים את הדרך איך לפעול את הכל. אלה תולדות. וכל הפרשה שבעצם מתארת את האנטיתזה של אברהם, את הכי הפוך, אתה לא כמו אברהם, אל תרד מצרימה. כל הפרשה הזו מתחילה שיצחק יודע שאברהם הוליד את יצחק. והוא יודע שהוא עצמו מוליד את אברהם. זה הפסוק הראשון, ורשי שמיישב תמיד פשוטו של מקרא, הלך לפשט הראשון. הפשט הראשון הראשון ליצני הדור. הפשט הראשון. הפשט הראשון הזועק, וזה מנוגד לטבע. והתשובה לפשט הראשון, בזה בוחר רשי. אחר כך, הפירושים הבאים, באים ומשלימים את כל המציאות של מה שלומדים אחרי זה בפרשת תולדות. עד כאן.